הכוזרי משווה את המצוות לחוקי טבע. הוא אומר שכמו שאנחנו יודעים שבטבע תהליכים מסוימים מושגים רק עם החומרים ששותפים בהם, הם מדויקים בנוסחה שלהם, במינון שלהם, ואם חסר משהו קטן אז התוצאה לא מתקבלת, כי הטבע עובד לפי נוסחאות מדויקות. כך גם העניין האלוקי כפי שהוא קורא לו, כלומר ההשראה האלוקית, השראת השכינה, היא תלויה במעשים שהם צריכים להיות מדויקים. זה נוסחאות מדויקות שאם לא עושים אותם בדיוק כמו שהבורא נתן לנו לדעת את החוק, אז זה לא עובד, פשוט העניין האלוקי לא חל. הוא אומר במאמר ראשון בפסקה צדיתת, הוא אומר כל תורותינו כולם כתובות בתורה מדיבור האלוהים עם משה, לא יצטרכו בהם לקבלה, כלומר קיבלו אותם באופן ישיר ממשה רבינו, וכולם בביאור מעת האלוקים שלא יחסר מהם דבר קטן ויפסד הכל. כמו ההוויות הטבעיות, אשר הן מתחברות מיחסים דקים, לא תשיגם המחשבה לדקותם. אשר אם יערה מכשול מעט ביחסים ההם, הייתה נפסדת ההוויה ההיא, ולא היה הצמח ההוא, החי ההוא, העבר ההוא דרך משל, אלא מופסד או נהדר. אם אתה רוצה להשיג איזה תוצאה ביולוגית, אז אתה צריך להיות מאוד מדויק, אחרת אם לא יהיו בדיוק החומרים שיוצרים את התהליך הזה, אז לא יקרה, התהליך פשוט לא יקרה. אם מדובר על לידה, כן, של על פריון של האדם, אז אנחנו יודעים ש מה שקורה בתאים שמתמזגים והופכים להיות תא עוברי, הרי מדובר שם על דברים שבמיקרוסקופ קשה לראות אותם, זה דברים שהם דקים מן הדקים, וכשמשהו פגום, משהו לא מתאים בדיוק לנוסחה, אם אין מספר מדויק של כרומוזומים בשני התאים, אז התוצאות יוצאות חמורות מאוד. אז הדבר, מה שיוצא, יוצא, כמו שאומר כאן, מופסד או נהדר, או שבכלל לא יוצא. בכלל לא נולד ולד. מפני, למה לא נולד? מפני שהיה חסר משהו שהוא דק מן הדק. יחסים דקים שהמחשבה לא משיגה אותם מרוב דקותם. הוא אומר, כך לגבי השראת השכינה וכל העניין האלוקי. אם אתה עושה את הדבר שהקדוש ברוך הוא קבע אותו כחוק ונתן לך אותו בדיוק, אז התוצאה תחול, תקרה. אם לא תעשה את זה בדיוק, לא יקרה שום דבר. הוא משווה את המצוות לחוקי טבע, חוקים של כל העניין האלוקי על האדם, שהם מדויקים, הם נתונים לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, זה המקור היחיד שממנו אנחנו יכולים לדעת את הדברים. ואם מישהו מנסה להתחכם ולהמציא בעצמו דרכים בשביל השראה ובשביל חול העניין האלוקי, אז הוא יכול לעשות שטויות לגמרי, לא לקבל את התוצאות הדרושות ואפילו לקבל תוצאות הפוכות. הוא חוזר על זה בכמה מקומות בספר, במאמר שלישי למשל, בפסקה כף ג', הוא אומר, אמר החבר, הלא הקדמתי לך בדבריי, כי ההתחכמות והסברה איננו מביא אל רצון האלוקים. זה שאתה תמציא לך איזה דרך מסוימת של עבודה, של פולחן, זה לא ייתן תוצאות. אין מתקרבים אל האלוקים כי אם במצוות האלוקים עצמם, בעבור שהוא יודע שיעורם ומשקלם וזמנם ומקומותם, אשר בהשלמתם יהיה הרצון והדביקה בעניין האלוהי. כמו שהיה במעשה המשכן, שכתוב שבכל אחת מהמלאכות של המשכן, שאנחנו קוראים אותם עכשיו בשבתות האלה, כאשר ציווה השם את משה, כלומר, אם בלא תוספת ומגרעת, למה? מפני שאם זה לא היה בדיוק כמו שהוא הצטווה, אם זה לא היה בדיוק כמו החוק הזה שניתן לו, אז זה לא היה עובד, לא היה קורה שום דבר. דווקא מפני שזה היה מדויק לפי המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אז לכן חלה השראת השכינה במקום. וכבר דימיתי לך ביצירת הצמח והחיים. אני קורא שם במאמר ג' כף ג'. ואמרתי, כי הצורה אשר בה יהיה עצם צמח מבלתי צמח וחי מבלתי חי, השינוי שבין צמחים שונים ובעלי חיים שונים וכו', הם מעשה אלוקי, קוראים אותו החכמים טבע. מה זה הטבע? זה החוקיות שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם. והערכים ההם איננו יכולים לשער אותם. הוא אומר שבני אדם לא יודעים את כל הסודות של הטבע, כי הרי אם היינו יודעים, היינו יכולים ליצור בעלי חיים, אנחנו לא יכולים. הוא אומר שכבר היינו חרפת כל מי שהשתדל בדבר מהדרכים האלה מבעלי הכימיה, שהם מנסים ליצור דברים בטבע בלי לדעת בעצם איך הדברים מתרחשים. הוא אומר שאנחנו יודעים מהניסיון, שכאשר אתה זורע זרע של פרי מסוים באדמה, אז מהאדמה יצמח אותו עץ שממנו נלקח הפרי ונלקח הזרע. אבל אם לא יהיה לך הזרע הזה שהוא חוק הטבע, שבו תמונים כל ה תרכובות וכל היחסים המדויקים שמאפשרים את הצמיחה של הצמח הזה, תנסה לקחת חומרים סתם ככה במעבדה, תיקח כל מיני חומרים כימיים, תערבב אותם ותנסה ליצור צמח. אתה יכול? בשום אופן לא. כי הצמח הוא הגרעין של הצמח, התא הגרעיני של הצמח הוא כזה מסובך, כזה, ההוויות שלו כל כך דקות, שאנחנו לא מסוגלים אפילו לעקוב אחרי החוקים האלה. לא מסוגלים לייצר דבר שהוא דומה לזה, מרוב שזה מדויק ומסובך. ומה זה מראה? שאם אנחנו נעשה משהו בערך, שהוא לא בדיוק כמו התא הזה, לא יצא שום דבר. אז כך הוא אומר לגבי המצוות. שיעור הערכים שראויה להם, הצורה איננו קיים ליוצרה יתברך. וכן שיעור האומה החיה הראויה לחול העניין האלוהי בינה, איננו קיים לאלוקים לבדו, וצריך לשמוע אותו השיעור בערך ממנו, ואל יתחכם האדם עם דברו. קיצור, אותו הרעיון בדיוק הוא אומר שם במאמר ג'. ראינו עוד דבר, שהכוזרי מבחין בין שני סוגי מצוות. הוא אומר, יש מצוות שהן, כן מובנות לנו בתאמן, ואנחנו יכולים לומר שאנחנו היינו יכולים בעצמנו לייצר מצוות כאלה. מה הכוונה? הכוונה למצוות שכליות, מצוות שהן בין אדם לחברו, מצוות שהן בין אדם למקום, אבל במובן של ערכים נפשיים מסוימים, כמו יראה, כמו ענווה. האדם יכול בעצמו להגיע לרעיונות האלה. זה לא איזה מין חוקים מדויקים ונעלמים. את החלוקה הזאת הוא עושה גם כן בשני מקומות. מקום אחד זה במאמר שני, בפסקה ממחית, והוא אומר שם כך. המלך כוזר אומר לו, אני קראתי בספריכם שכתוב, מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם ליראה, מה השם דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד. דברים שהם דברים שכליים. לעשות משפט ולאהוב חסד זה דבר שאדם יכול להבין מדעתו ויכול גם לבצע אותו מדעתו. אומר לו החבר, אלה והדומה להם הם החוקים השכליים, והם הקדמות והצעות לתורה האלוהית, קודמות לה בטבע ובזמן. הוא אומר שהמצוות האלה שהן מצוות שכליות, הן קודמות למצוות השמעיות, המצוות שהוא קורא להן האלוהיות, הן קודמות מפני שבלעדיהן אי אפשר בכלל לנהל חיים ישרים, אי אפשר בלעדיהם בהנהגת איזו קהילה שתהיה מבני אדם. עד שקל הליסטים אי אפשר שלא יקבלו הצדק ביניהם. הוא אומר אפילו חבורה של גנגסטרים, יש להם חוקים חברתיים. הם יודעים את הדבר הזה של לעזור אחד לשני, לא לפגוע אחד בשני כי זה יקלקל את כל האפשרות שלהם לפעול. אז הוא אומר, כל זה, אלה הם חוקים ראשונים בטבע ובזמן. אבל, אחרי החוקים האלה, יש התורות האלוהיות. כלומר, המצוות שהם, אי אפשר להבין, אי אפשר לדעת אותם משכלנו. במצוות אלה שהוא קורא להם שכליות, הוא כולל לא רק בן אדם לחברו, הוא כולל גם דברים שהם בן אדם למקום. כמו שאמרנו, יראה. הוא אומר שבתורות השכליות, קבלת ההודעה בטוב הבורא. להודות להשם על מה שהוא נותן לנו. זה דבר שכלי. זה דבר שלא צריך בשביל זה לקבל אותו בתור חוק מהשמיים. אבל יש אחרי המצוות האלה, מצוות שהן דברים שהשכל לא מחייב אותם, והם התורות אשר בהם התייחדו בני ישראל, תוספת על השכליות, ובהם היה להם יתרון העניין האלוהי. דווקא במצוות האלה שהן לא מצוות שכליות, שהאדם היה מקיים אותם מעצמו, שם הוא היתרון של עם ישראל, ושם העניין האלוהי מופיע במיוחד. הייתכן שיחזיק הישראלי בעשות משפט ואהבת חסד, ויעזוב המילה והשבת ותורות הפסח ושאר התורות ויצליח? הוא לא יצליח, הוא לא יגיע לאן שהתורה רוצה להביא אותו, אם יהיו לו רק המצוות המוסריות, המובנות מאליהן וכו'. אז זה מקום אחד, מקום שני הוא שוב פעם במאמר שלישי, שהוא מדבר על המאמר שלישי בפסקה זין, הוא מדבר על החלוקה הזאת, הוא אומר שבכל זאת גם לגבי המצוות השכליות, התורה לא לחינם התייחסה אליהם ונתנה אותם כחלק מהמצוות. אמר החבר, המעשים המנהגיים והחוקים השכליים הם הידועים, אבל האלוהים הנוספים עליהם לחול באומת אל חי שיחייב שיניגנה, אינם ידועים עד שיבואו מאצלו מפורשים. ועוד, כי אין המנהגיים והשכליים, המנהגיים זה הכוונה לאלה שבני אדם יכולים לנהוג בהם מעצמם. ועוד, כי אין המנהגיים והשכליים הם ידועים, שאם נדעם בעצמם לא נדע שיעורם. כי אנחנו יודעים שההנקה חובה, וההונאה מגונה, וההפקר עם אנשים מגונה, וכיבוד האבות חובה וכדומה לאלה. אך הגבלת זה ושיעורו, איננו קיים לאלוקים יתברך. הוא אומר שגם לגבי מצוות שכליות, אז יש הרבה ערכים מוסריים שאדם באופן כללי יודע את הדבר הזה שיש פה איזה ערך מוסרי. אבל להגיד איך בדיוק, מה בדיוק מותר, מה בדיוק אסור, הוא לא יודע. להגיד בדיוק את המינון המדויק, את המידות המדויקות של, גם של מצוות שכליות, זה גם בשביל זה צריך תורה מן השמיים. ואף על פי כן הוא מבדיל ביניהם, הוא אומר, זו דרגה א' ויש דרגה ב'. אבל המעשים האלוהיים, אין שכלנו מגיע אליהם, ואינם נדחים אצל השכל, אלא הם נשמעים כאשר ישמע החולה אל הרופא ברפואותיו והנהגותיו. הוא אומר שהמצוות השימיות, המצוות האלה שהן מצוות אלוהיות, מצוות שאנחנו לא היינו יודעים אותן מעצמנו, הם דברים שהשכל לא מחייב אותם, כלומר לא היינו יודעים משכלנו לקיים אותם, אבל גם מובן השכל גם לא דוחה אותם, הוא לא אומר שזה אסור לך לעשות, זה דבר גרוע, זה דבר בלתי אפשרי. אלא, זה דבר שאתה צריך לקבל אותו ממי שמצווה, ולהאמין שהדבר הזה הוא עוזר, כמו שאתה לוקח תרופה מהרופא. אז אם אתה מאמין שהרופא הזה יודע מה שהוא עושה, ומה שהוא נתן לך יעזור לך לבעיה שלך, אז אתה לא אומר, טוב, אבל איך אני הייתי יודע שאני צריך לקחת את הכדור הזה, את התרופה הזאת? אתה לא שואל שאלה כזאת. כי אתה סומך על הרופא, אתה אומר, נכון, אני מעצמי לא הייתי יודע. יש לי כאב ראש, הוא בא נותן לי כדור. אני הייתי יודע שהדבר הקטן הזה, הגוש חומר הקטן הזה, זה יפתור לי את הבעיה של כאב ראש, לא הייתי יודע. אבל כיוון שהוא רופא והוא יודע, אני סומך עליו, אז אני לוקח את זה ואני רואה שזה עובד. אז כך הוא אומר לגבי המצוות האלוהיות. אנחנו לא היינו מקיימים מעצמנו מצוות כמו שבת או מילה. כי זה לא דבר שהשכל מחייב אותו. מה, השכל מחייב שאנחנו פעם בשבוע, פחת בשבעה ימים אנחנו נשבות ממלאכה כל היום? מה פתאום? או שהאדם ימול את עצמו? אין סיבה שכלית לעשות את הדברים האלה. מצד שני גם אין התנגדות של השכל, כלומר, השכל לא אומר לך, זה דבר בלתי אפשרי, זה לא ייתכן, זה לא יכול להיות דבר כזה, שאנחנו נעשה דבר כזה. יכול להיות. אם הרופא אומר שזה מה שעוזר, זה מה שנותן לנו תוצאות מסוימות, אז אנחנו סומכים עליו. אם הקדוש ברוך הוא אומר שכשהאדם מישראל מעל, כשהוא שומר שבת, וכאשר הוא עושה את מצוות הפסח, וכו' וכו' וכו', אז הוא מתקשר לשכינה, ואז חל עליו העניין האלוהי, אז אני סומך עליו שזה מה שיקרה. אז אלה הם החוקים האלוהיים שמכילים את העניין האלוהי. רבי יהודה הלוי רואה כתפיסה בסיסית של המצוות. כלומר, מצד אחד הוא אומר, המצוות הם חוקי טבע, הם חוקים רוחניים שאנחנו לא יודעים אותם, אנחנו לא היינו יכולים לייצר לעצמנו את המצוות. מצד שני הוא מכיר בעובדה שיש מצוות רבות שהן כן שכליות, אז הוא אומר, זה באמת שתי דרגות, שני סוגים. יש את הסוג הבסיסי שהוא המצוות השכליות, שהוא דרוש לאדם באשר הוא אדם בכל מקרה, וגם לגבי המצוות האלה, אז התורה נותנת לנו את המינונים המדויקים, את הגבולות המדויקים של קיום המצוות האלה, ואחר כך היא נותנת לנו מצוות נוספות שהן עיקר הדרך לחול העניין האלוקי. ואלה דווקא המצוות השימיות, המצוות האלה שלא היינו יודעים אותם משכלנו, השכל לא מחייב אותם ולא דוחה אותם, אבל הוא מקבל אותם. כן.
מצוות כמו מחיית עמלק, שגם להרוג עוללים, זה לא דבר שהשכל דוחה, ולא להציב גוי בשבת, כל דבר כאלה, זה לא נחשב דבר שהשכל דוחה אותם?
תראה, יש שאלה שכלית על דברים מסוימים, שאלה של התנגשות עם איזה ערכים מוסריים, אבל זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי מבחינת השכל. אם אתה אומר שהריגה של פושעים זה דבר שהתורה מצווה אותו, הייתי יכול לחשוב אחרת. יש אנשים הרי בעולם שחושבים שבשום מקרה לא צריך להרוג בן אדם. עונש מוות זה דבר שאין לנקוט בו אף פעם. יש אנשים שחושבים כך. הרי יש מדינות שבהם אין עונש מוות, באופן עקרוני. למה? כי מוצאים איזה נימוק מוסרי, שכלי, שאומר, האדם לא יכול ליטול את חיי זולתו. האדם יכול לעצור את הרע, לעכב אותו, נגיד להכניס בן אדם לכלא, אבל ליטול את חייו זה לא. בא אדם אחר ואומר לך, למה? זה בהחלט כן הגיוני, שאם מישהו פושע בפשע חמור, אז זכותה של החברה ליטול את חייו. למה? כי הוא מפריע בחברה. אז אין פה איזה דבר שהוא לחלוטין בלתי מתקבל על הדעת. למה? מפני, למה? מפני. שאתה טוען, הרי שם מדובר מעולל ועד יונק, כלומר שצריך לפגוע גם באנשים שהם בעצמם לא חטאו. אבל אם אתה מניח, שיש עם מסוים שהוא ימשיך לרדוף אותך ולא יעזור כלום. אם זה לא בדור הזה, אז יהיה בדור הבא. אז בהנחה הזאת, סביר לחשוב שכן, שבאמת צריך להשמיד אותו, כדי שהוא לא יהיה קיים כאיזה גורם שאתה צריך תמיד להילחם בו. נכון שאפשר גם לחשוב אחרת, כלומר, השכל לא מחייב ולא דוחה. תראה, אם היה מישהו בזמן השואה, בזמן מלחמת העולם השנייה, היה מישהו אומר, צריך להשמיד את העם הגרמני. להשמיד אותו. אחרי מה שהוא עשה, צריך להשמיד את העם הגרמני. אז באותו דור, אני בטוח שהיו אנשים שהיו מקבלים את זה בהחלט. היו אומרים, כן, בוודאי, צריך להשמיד אותם. אם זה עם שהוא יזם השמדה של עם אחר, וביצע אותה, והצלחנו להתגבר עליו, אז עכשיו צריך להחריט אותם על פני האדמה. למה? מפני שהרעיון הזה, הרעיון הנאצי, הרעיון הגזעני, הוא מקונן פה בעם הזה. אפשר להתבקח על זה. אבל זה לא דבר שהשכל דוחה אותו. כלומר, שכאילו, לא, אין שום אפשרות לחשוב ככה. למה? יש אפשרות לחשוב ככה. כמו שלגבי עצם העניין של הוצאה להורג של בן אדם, יש אפשרות לחשוב ככה, יש אפשרות לחשוב אחרת. אז כשהתורה אומרת לך מצווה שהיא נראית לך קצת קשה מבחינה מוסרית, אתה יכול להתייחס אליה כאל מצווה שהיא שמעית, מצווה שאתה מקבל אותה, מפני שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא מכיר את המציאות יותר טוב מאיתנו. גם עצם הדבר של הוצאה להורג של בן אדם. אז נכון, יש שיקול כזה של איך אני יכול לטול את החיים של מישהו אחר. אבל אם בא הקדוש ברוך הוא, שהוא אדון כל הנשמות, והוא אומר לך, אין דבר, מותר לך להרוג אותו. אם מישהו צריך לדאוג לנפש שלו, זה אני, זה לא אתה. הקדוש ברוך הוא ידו לא תקצר. אם פלוני שהורגים אותו, ראוי שהנפש שלו תמשיך להתקיים, אז היא תמשיך להתקיים. והחיים והמוות הם לא ביד האדם. הם חיים, החיים הגשמיים הם ביד האדם, להרוג בן אדם, אבל את הנפש שלו הוא לא יכול להרוג. אז ממילא, כשהתורה באה ומצווה אותך מצווה כזאת, כמו מיטת בית דין למי שחייב מיטת בית דין, או מלחמת עמלק, או סתם מלחמה, סתם מלחמה. אז במקרה של מישהו שתוקף אותך, מה שנקרא מלחמת עזרת ישראל מהצער, אז זה דבר סביר, כל עם... ברור לו שאם עם אחר תוקף אותו ורוצה להורגו, הבא להורגך, השכם להורגו, זה כלל שכמעט כל בן אדם מודה בו, ולא כל בני אדם מודים בו. אתם יודעים שהנצרות בתחילתה אמרה שגם הבא להורגך אסור לך להורגו. יש אמירות מפורשות של בעלי דתות מסוימים, גם בנצרות, גם בדתות אחרות, שאומרים, לא, אסור לך להרוג בן אדם. גם אם הוא בא להרוג אותך, אז אתה תהרג ואתה אל תהרוג. אז יש מקום למחשבות כאלה או אחרות לגבי מצוות אלוהיות, אבל מה שהכוזרי אומר הוא, שכל מצווה שהקדוש ברוך הוא נותן, גם אם השכל לא מחייב אותה, הוא לא דוחה אותה. לא יכולה להיות מצווה שהשכל דוחה אותה. כלומר, למשל, אם הייתה באה עלינו איזו מצווה שאומרת לנו לעשות דברים שהם אבסורדיים בתוכם, הם מכילים סתירות בתוכם, אז היינו אומרים, זה לא ייתכן. לא ייתכן דבר כזה. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה מצווה כזו. למשל, אני לא מנסה לחשוב על משהו שהוא אבסורד גמור, שהוא לא ייתכן. למשל, אם התורה הייתה אבא ואומרת לך, תשמע, אתה צריך מאוד מאוד לכבד את האבא שלך, אבל מדי פעם תן לו איזה סתירה. נגיד, ככה, זה הייתה מצווה כזאת. לא, לא, זה לא, אין פה, זה לא יכול, לא ייתכן דבר כזה. יש פה דבר שהוא נגד השכל. אז הכוזרי אומר, המצוות הם אף פעם לא נגד השכל. הם אף פעם לא נגד השכל. הם גם לא דברים שאתה בהכרח היית יודע אותם בעצמך. הם לא... נובעות מהשכל, והן גם לא נדחות אצל השכל, אלא הן מצוות אלוהיות. אבל שוב, אנחנו חוזרים לעיקר, הכוזרי רואה במצוות האלה ששייכות לחלק השמעי, חוקים, חוקי טבע, חוקים של החלת הקדושה, של החלת העניין האלוקי. לעומת זאת הרמב״ם, סובר שאין בעצם חלוקה כזאת בין מצוות שכליות לשמיות. מה פירוש? הוא מסכים שיש שני סוגי מצוות. אבל הוא לא קורא למצוות השכליות בשם מצוות שכליות, הוא מתנגד לתואר הזה. זה בשמונה פרקים, בפרק שישי. הרמב״ם שואל שם שאלה, מה עדיף? עדיף שאדם יזרום באופן פשוט ובאופן טבעי לקיום המצוות, או שאדרבה, מי שכובש את יצרו, מי שבעצם מתחשק לו לא לקיים את המצווה, אבל הוא מושל בעצמו, הוא מכריח את עצמו, הוא כופה את עצמו, הוא מושל בנפשו, הוא עדיף. והוא מביא מאמרים שמראים ככה לכאורה ומאמרים שמראים אחרת. והוא אומר שהתשובה על הסתירה הזאת היא כזאת, שיש שני סוגי מצוות. וזה, שהרעות אשר אמרו שמי שלא יתאבה להם הוא יותר טוב ממי שיתאבה להם, וימשול בנפשו מהם, הם הדברים המפורסמים אצל בני אדם כולם שהם רעות. כשפיכות דמים, וגניבה, והונאה, והזק למי שלא יראה לך, וגמול רע למתי, וזלזול הורים, וכיוצא בהם. והן המצוות אשר אמרו עליהם החכמים עליהם השלום, דברים שאלמלאין לא נכתבו, ראויים היו לכותבם. הדברים שגם אם לא היו כתובים בתורה, היינו בעצמנו יודעים שהם ראויים. ויקראו קצת חכמינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים, המצוות השכליות. אתם שומעים איזה ביטוי? קצת חכמינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים. המדברים זה אלמות הקלימון, זה קט של הוגי דעות מוסלמים, הם עשו את החלוקה הזאת של מצוות שכליות ומצוות שמיות, והרמב״ם אומר שקצת מחכמינו הלכו בעקבותיהם, וגם הם חילקו את המצוות לשניים, מצוות שכליות ומצוות שמיות. מה הרמב״ם, למה לא טוב לו בחלוקה הזאת? למה הוא תוקף את המונח הזה מצוות שכליות? הוא אומר, יש באמת מצוות שעליהם אומרים חז"ל שאלמלא הם נכתבו היו ראויות להיכתב, ויקראון קצת חכמינו האחרונים אשר חלו חולי המדברים המצוות השכליות. למה הוא מתנגד לביטוי הזה מצוות שכליות? אחר כך הוא אומר שאלה, למצוות האלה באמת בן אדם צריך באופן טבעי להימשך אליהם, לעשות אותם. אבל הדברים אשר אמרו החכמים שהמושל בנפשו יותר טוב ושכרו יותר גדול, הן המצוות השמעיות. וזה נכון, כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל. לפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם, ולא ישים מונעו מהם אלא התורה. כלומר, הרמב"ם מודה שיש חלוקה של המצוות לשניים. יש החלק שהוא מצוות שכליות, כלומר, הוא לא אוהב את המונח מצוות שכליות, תכף נסביר למה. יש המצוות האלה שאלמלא נכתבו היו רעות להיכתב, כלומר שבעצם האדם מקיים אותם מדעתו, ויש המצוות ש... לא היינו יודעים לקיים אותם. אלמלא התורה הם לא היו רעות כלל, כמו שאמרנו. אלמלא שהתורה ציוותה אותנו, לא היה לנו בעיה לעבוד בשבת או לא למול. אבל התורה ציוותה אותנו במצוות האלה כמצוות שמעיות, מצוות ששמענו אותם. באלה האדם לא יכול להגיד, אני ברור שאני מקיים את המצוות האלה, זה בשבילי טבעי לקיים את המצוות. לא, למה אתה אומר שזה טבעי? לפעמים זה ממש קשה. ואתה ממש מרגיש שאין לך כל כך מוטיבציה לזה, אבל מה יעשה? אבי שבשמיים גזר עליי, יש מצווה. אסור לי לחלל שבת, למרות שיש לי חשק. אסור לי לאכול בשר וחלב, למרות שיש לי חשק. מה ראה לרמב״ם בביטוי מצוות צריך להיות? התשובה היא פשוטה. הרמב״ם סובר שכל המצוות הם צריך להיות. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. מה פירוש הדבר? הרמב״ם אומר שגם המצוות השמיות יש להן טעם שאדם יכול להבין אותן בשכלו, ושמיועדות בשביל ליצור באדם תכונות מסוימות, תכונות אישיות שהאדם יכול להבין איך הן פועלות.
לבד מדע לדוגמה?
למה מדע?
לדוגמה
כן, בוודאי שמצווה שמית, אבל הסיבות, הסיבות דווקא שהרמב"ם נותן לברית מילה, הן לא הסיבות המדעיות הרפואיות, הוא נותן סיבות אחרות. אולי עוד נגיע לזה עוד היום, אבל בואו קודם יראה איפה הוא אומר את הדבר העיקרי. הוא אומר במורה נבוכים חלק ג' פרק כ"ו, שהחכמים סוברים שהמצוות בין אלה שנקראות משפטים ובין אלה שנקראות חוקים, לא יאמין המון החכמים שהם עניינים שאין להם סיבה, כי זה יביא לפעולת ההבל. כלומר, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם משהו שאין לו שום סיבה, אין לו שום טעם, אז זה דבר שהוא לא ראוי, זה פועל ההבל, פועל שאין לו תועלת. אלא יאמין המון החכמים שיש להם עילה. רצוני לומר, תכלית מועילה על כל פנים. לפעמים היא נעלמת מאיתנו, אם לקיצור דעותינו או לחסרון חוכמתנו. כל המצוות, אם כן, יש להם אצלם סיבה. כי למצווה היא, או לעזרה היא, יש תכלית מועילה. מהם מה שהתבאר לנו צד התועלת בהם. ומהם, ואלה אשר תועלתם מבוארת אצל ההמון יקראו משפטים. ואלו שאין תועלתם מבוארת אצל ההמון יקראו חוקים. ויאמרו תמיד, כי לא דבר ריק הוא, ואם ריק הוא מכם. רצונו לומר, שאין נתינת אלו המצוות דבר ריק, שאין תכלית מועילה לו. ואם יראה לכם בדבר מן המצוות שעניינו כן, החסרון הוא מהשגתכם. וכבר ידעת הדבר המפורסם אצלנו, ששלמה המלך ידע סיבות המצוות כולן, מלבד פרה אדומה. כן, ברור שהרמב"ם אומר אחר כך בפירוש, שגם אותה, גם לה יש טעם, גם אם שלמה לא ידע אותו. אחר כך הוא אומר בפרק, פרק כ"ח, הוא אומר, או סליחה, לפני כן בקו זי, הוא אומר, כוונת כלל התורה שני דברים. אחד זה לתת לעם דעות אמיתיות, והשני, לתקן את ענייניהם במידות, בעניינים החברתיים. ודע ששתי הכוונות האלה, אחת מהן היא הכוונה הראשונה, אחת היא הכוונה השנייה, והוא מסכם ואומר, התורה האמיתית אשר ביארנו שהיא אחת ואין זולתה היא תורת משה רבינו, אמנם באה לתת לנו שתי השלמויות יחד. רצוני לומר, תיקון ענייני בני האדם קצתם עם קצתם, באסיר אבל ובקנות המידות הטובות והמעולות, ותיקון האמונות ונתינת דעות אמיתיות. והוא אומר שכל מצוות התורה, ללא יוצאת מן הכלל, מיועדות למטרות האלה. כוונת כלל התורה שני דברים. זה שתי הכוונות האלה הם כוונת כלל מצוות התורה. ואין מצווה בתורה שהיא לא מביאה לאחד משני הדברים האלה. כלומר שהרמב״ם נותן פה איזה כלל, כלל רציונלי להבנת מצוות התורה. מצוות התורה באות בשביל לתקן את האדם, בשביל לתקן את אישיותו של האדם, ולהטמיע בו שני סוגי דברים, א', מידות טובות וב', דעות נכונות. בכל מצוות התורה לא יוצאת מן הכלל, יש להן מטרה כזאת של תיקון האדם, של שלמות האדם. אנחנו יודעים להגדיר את הדבר, מהי שלמות האדם? שלמות העמלות המידות והעמלות השכליות, ואנחנו צריכים לחפש את הטעמים של התורה בהקשר של שתי השלמויות האלה. אחר כך הוא אומר בפרק ל' יש מבני אדם שיכבד עליהם נתינת סיבה למצווה מן המצוות. והטוב אצלם שלא יוסקל למצווה עניין כלל. ואשר יביאם אל זה, הוא חולי שימצאו בנפשם, שימו לב, חולי שימצאו בנפשם, כמו חולי המדברים, לא יוכלו להגות בו ולא ידעו לומר אותו, והוא, שהם יחשבו שאם היו אלו התורות מועילות בזאת המציאות מפני כך וכך נצבינו בהם, יהיה כאילו באו במחשבת והסתכלות בעל שכל. כלומר, זה כאילו משהו אנושי, מה שאתה אומר. אם אתה אומר שהטעם הוא בשביל לתת לאדם איזו מידה טובה, או לתת לו איזו דעה נכונה, אז זה כאילו שבן אדם ישב וחשב על המצוות האלה. אמנם כאשר יהיה הדבר שלא יוסקל לו עניין, ולא יביא לתועלת, הוא יהיה בלי ספק מאת האלוה. כאילו אלו חלושי הדעות, היה האדם אצלם יותר שלם מעושהו. כי האדם יאמר ויעשה מה שמביא לתכלית, והאלוה לא יעשה כן. אבל יצבנו לעשות דבר שלא יועילנו. טוב, אז הרמב״ם בחריפות תוקף את העניין הזה של מי שחושב שאין לה מצווה טעם, שאין לה מצווה תכלית. ברור שהכוזרי הוא לא מאלה שחושבים כך. הכוזרי לא חושב שאין לה מצווה תכלית. הרי אפשר לחשוב יותר מזה, אפשר לחשוב יותר ממה שהכוזרי אומר, שבאמת הקדוש ברוך הוא מצווה מצוות שאין להם שום תוצאות, הן לא באות לתכלית מסוימת. התכלית היא רק שתקיים אותם, שאתה תקבל את העול, שתציית. הצייתנות, זה התכלית. הכוזרי לא סובר ככה בשום אופן. הרמה אומר שיש אנשים שסוברים כך, הם סוברים שבאמת אין למצוות שום תכלית. הם לא אמורות לעשות משהו. הדבר היחיד, התכלית היחידה שלהם זה שאתה תקבל עול מלכות שמיים ותציית. זאת לא השקפה של הכוזרי. השקפה של הכוזרי שהמצוות הם חוקי טבע שמכילים את העניין האלוקי על האדם. כלומר שהם יוצרים השראת שכינה, הם יוצרים השגחה, הם יוצרים קרבת אלוקים, הם יוצרים יכולת נבואית. הם יוצרים את כל הסגולות האלה שהכוזרי קרא להם בשם העניין האלוהי. הרמב״ם סובר שהתכלית של המצוות היא מושכלת. אנחנו יכולים להבין אותה ממש בצורה רציונלית, להבין שהמצוות באות בשביל לתת לנו, להקנות לנו מעלות אנושיות שהן המעלות המידות והמעלות של ידיעת האמיתות. זה לפי הרמב״ם הכלל של התורה. התורה באה בשביל לתת לאדם שלמות, והשלמות היא שלמות אנושית, דהיינו השלמות של המידות ושל המעלות השכליות שהן השלמויות האנושיות כפי שהרמב״ם מגדיר אותן בכמה מקומות. למדנו את זה בהקדמת המשנה, למדנו את זה בשמונה פרקים. זאת היא השלמות האנושית, והתורה באה בשביל ליצור באדם את השלמות האנושית. העניין של מה שהכוזרי קורא העניין האלוהי, שזה הנבואה וההשגחה, זה קשור אצל הרמב״ם להשכלה. גם הנבואה זה בעצם פסגת ההתפתחות האנושית להיות אדם שלם מבחינה מידותית ושכלית, ואז שורה עליו הנבואה, וגם ההשגחה תלויה בשכל, כך שבעצם מה שהכוזרי אומר חול העניין האלוקי, הרמב״ם נותן לזה רציונליזציה. הוא אומר שאיך זה עובד? זה עובד על ידי זה שאתה תשתלם במידות ובשכליות, אז אתה תגיע לחול העניין האלוקי. זה דבר שאתה יכול לעקוב אחריו. הכוזרי מדבר על חוק טבע שאתה לא יכול לעקוב אחריו. אתה אומר, זה כמו שאתה שמת זרע באדמה וצומח עץ. איך זה? למה זה? למה זה קורה? כי ככה זה. זה ככה החוק של הטבע. הרמב״ם מדבר על חוקי התורה כעל דברים שכליים. דברים שאנחנו יכולים לעקוב אחריהם בשכלנו. ולכן, הוא לא אוהב את הביטוי הזה, מצוות שכליות. כי אם אתה אומר שאלה הם מצוות שכליות, פירוש הדבר שהאחרות הן לא שכליות. את הביטוי מצוות שימיות הוא מקבל. כי שימיות, זה נכון, אלמלא ששמענו אותם, לא היינו אומרים אותם. למשל, מצוות שבת. הרמב״ם נותן את הטעם למצוות שבת באמצע החלק השני של המורה, חלק בית פרק למד א', והוא אומר שם שני טעמים למצוות שבת. למה מצוות השבת היא כל כך חמורה? היא שלישית למציאות השם ולהרחקת השניות. כלומר, אחרי האמונה בקדוש ברוך הוא וייחודו, מצוות שבת. למה? כבר באו בזאת המצווה שתי עילות, שתי סיבות יש למצווה הזאת. הדבר הראשון, להשריש בנו את אמונת חידוש העולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת ואין נפש. הדבר השני, וזכרת כי עבד היית במצרים. על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. כלומר, יש פה א', נתינת דעה אמיתית, זה שהאדם יאמין בחידוש העולם, בבריאת העולם. ב', יש פה גם דעה של ההשגחה, של יציאת מצרים, וגם כי עבד היית במצרים, כלומר הבן אדם לחברו. זה שאתה עושה יום מנוחה, שבו גם העובד, גם השכיר, גם העבד, גם השפחה, גם הבהמה, כולם צריכים לקבל את יום המנוחה הזה, זה סיבה נוספת של השבת. אז כשהרמב״ם אומר שהשבת היא מצווה שכלית, כמו שאר המצוות, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון שכאשר אנחנו קיבלנו אותה, אז אנחנו יודעים להבין אותה בשכל שלנו. אלמלא היינו מקבלים אותה, אנחנו לא היינו מייצרים את המצווה הזאת. כלומר, היא לא מצווה טבעית. לפי הרמב״ם צריך להגדיר את הסוג הראשון כמצוות טבעיות, לא כמצוות שכליות. יש מצוות שכליות טבעיות, ויש מצוות שכליות שהן לא טבעיות, אלא שהן שמיות. מה פירוש הדבר? כל מצווה, גם כשהיא לא הייתי יודע אותה מעצמי, לא הייתי מקיים אותה מעצמי, כאשר אני קיבלתי אותה, אני יכול למצוא את השכל שבה. יש מצוות שאני יכול, הייתי לקיים אותן מעצמי, מפני שהן מצוות טבעיות. הן גם שכליות וגם טבעיות. יש שכליות שהן טבעיות, כמו כיבוד אב ואם, כמו לא תגנוב, ויש שכליות שהן לא טבעיות, הן שמיות, אני הייתי צריך לשמוע אותן. מה זה מצוות מילה? הרמב״ם אומר שמצוות מילה יש לה גם כן שני טעמים. טעם אחד זה הטעם הלאומי, שיש לעם ישראל איזה אפיון, איזה סימן מיוחד בגופו שהוא עם מיוחד. הטעם השני, שהוא הראשון אצל הרמב״ם, זה שהמילה היא באה בשביל לטבוע את התביעה של הקדושה. כלומר שבעצם היא ממעטת קצת את התאווה המינית בשביל לגרום לכך שעם ישראל יהיה עם קדוש. שהנושא הזה של הפריצות המינית לא יהיה קיים בישראל. מה פירוש? זה לא שחלילה זה גורם לאיזה אובדן של התאווה המינית, אלא זה גורם לאיזה החלשה מסוימת. גורם לאיזה החלשה מסוימת של התאווה המינית כדי ליצור את המושג של ההתרחקות מההתמכרות לתאוות גשמיות. וזאת סיבה שאנחנו מבינים אותה בדיעבד, אבל אנחנו לא היינו עושים אותה בעצמנו. אף אחד לא היה מעלה על דתו שהוא צריך לעשות מילה לבן שלו, ימלא שהתורה הייתה מצווה. אבל כשהתורה מצווה, אומר הרמב״ם, יש לזה סיבות שכליות, סיבות שאנחנו יכולים להבין אותן. וכך לגבי כל תרי"ג מצוות. כן, ודאי, זה גורם לזה. זה הרי ברור שהסרה של האור, של האורלה, היא באיזשהו מקום ממעטת קצת את ההרגשה של האקט המיני, במידה מסוימת, באחוזים מסוימים. וזה, הרמב"ם אומר שזה באמת כוונת התורה, שהאדם מישראל הוא שייך לעם קדוש, הוא שייך לעם שבו כל הנושא הזה של ההולדה והמיניות הם נמצאים במסגרת של קדושה, לא במסגרת של הפקרות, של סתם ככה נהנתנות בלי שום גבולות. אז התורה אומרת לך ככה תעשה, זה ייתן לך את האות הזאת, וזה גם עניין של אות לאומית שכל כל כל בני העם הם מאוחדים בדבר הזה. זה ברור שזה לא דבר טבעי, אנחנו לא היינו עושים את זה מעצמנו, אבל בתור דבר שאנחנו יכולים להבין אותו, ודאי שאנחנו יכולים להבין אותו. עכשיו יכול מישהו לבוא ולומר שיש פה גם את הצד הרפואי, שזה טוב לגוף? הרמב״ם לא סובר ככה, הרמב״ם היה רופא, והוא לא חושב שזה דבר שהוא טוב לגוף. הוא אומר אפילו באופן מפורש שזה לא מטעמים רפואיים, שזה לא... אומר שזה נזק מסוים. הוא אומר, המילה, אחד מטעמיה למעט המשגל ולהחליש זה העבר, עד שימעט במעשה הזה. כבר חשבו שהמילה היא השלמת חסרון היצירה. חשבו אנשים שזה השלמת חסרון היצירה, והיה איזה קושיה לבעל דין, איך יהיו הדברים הטבעיים חסרים עד שיצטרכו להשלמה מבחוץ? והוא אומר דווקא, התבהר דווקא מבחינה רפואית, תועלת האור ההוא לעבר ההוא. לא ניתנה מצווה זו להשלים חסרון הבריאה, רק להשלים חסרון המידות. כך הוא אומר בפירוש. אני לא יודע אם זה ברור כשמש, שבאמת המילה היא טובה מבחינה רפואית. אני חושב שנדמה לי, מה שידוע לי זה שאומרים שזה יכול לגרום לזיהומים, ושזה על ידי הסרת האורלה אז יש פחות אפשרויות של זיהומים? אולי, אבל עובדה שרוב בני אדם בעולם לא נימולים ולא קורה להם כלום.
אני יודע שהיום מגיעים הרבה אנשים
לעשות מילה. אולי מפני שיש שם בעיות של מחלות זיהומיות. אבל כשיש היגיינה מספיקה, אז אולי לא צריך את זה. אומרים ש... אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני זוכר שבזמנו, אולי אתם יודעים, בזמנו אמרו, כשאנחנו התגייסנו, אמרו שפרופיל 97 ולא 100 זה בגלל הברית, זה נכון? לא, יכול להיות. שזה באיזשהו מקום...
בגלל הגויים הם
100. כן? זה 97. זה גם להם יש 97. טוב, אז אין מה לעשות.
אני לא חושב שזה בעיקרון כזה להראות שאין שלמות.
אין שלמות.
אין בריאות של 100.
טוב, בסדר. אז זה סתם הייתה בדיחה. לא חשוב. בכל אופן, הרמב״ם אומר שזה לא סיבה רפואית. אבל יכול להיות, באופן עקרוני, יכול להיות שאם יתגלה שבאמת זה גם משהו שהוא מועיל לגוף, אז הרמב״ם בהחלט היה מקבל את זה בשמחה. כי הרמב״ם, לגבי דברים מסוימים במצוות אחרות, אומר שזה גם מועיל לבריאות הגוף ולניקיון הגוף וכו'. טוב, בכל אופן, זה ההבדל העקרוני שבין הגישות, שהרמב״ם והכוזרי שניהם מחלקים בין מצוות מסוג ראשון למצוות מסוג שני. הכוזרי קורא לאלה שכליות ולאלה אלוהיות. הרמב״ם לא רוצה לקרוא לראשונות שכליות, מפני שברגע שאתה אומר שכליות, אז אתה אומר שאחרות הן לא שכליות, כלומר שלאחרות אין טעם שכלי. והרמב״ם לא מקבל את זה, הוא אומר שלכולן יש טעם שכלי. כולן הן שכליות, אלא מה? ההבדל הוא שאת הראשונות אנחנו היינו מקיימים מעצמנו, אפשר לקרוא להם מצוות טבעיות, ואת האחרות אנחנו לא היינו מקיימים מעצמנו. אבל אחרי שאמרו לנו אותם, אחרי ששמענו אותם, אז אנחנו יודעים מה השכל בהם, מה התכלית, מה התכלית השכלית שבהם. כל המחלה ששמתי במצרים, מה, זה אתה מתכוון להמשך? לא, זה... ההבדל שבין מצוות כאלה למצוות כאלה זה מפורש בתורה בהרבה מקומות, שיש חוקים ויש משפטים. וזה מה שחזל אומרים, חוקים זה יותר דברים שאתה לא היית יודע אותם מעצמך. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. המושג גזרת הכתוב. כשהרמב״ם משתמש במושג גזרת הכתוב, הוא לא מתכוון שזה דבר שאין לו טעם. גזרת הכתוב זה דבר שהכתוב אמר לך אותו, ואלמלא שהכתוב היה אומר לך אותו, לא היית יודע אותו ולא היית עושה אותו. למשל, המצווה של תקיעת שופר בראש השנה. בהלכות תשובה, הרמב״ם כותב כך, הלכות תשובה פרק ג' הלכה ד', הוא כותב כך. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת הכתוב, רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם, ונרדם עם הקיץ ומתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, הביטו לו נפשותיכם, והטיבו דרככם ומעלליכם. תחולה. הוא אומר, תקיעת שופר בראש השנה היא גזרת הכתוב, אבל יש בה רמז, כלומר היא באה להגיד משהו לאדם. תתעורר! אז מה זאת אומרת שהיא גזרת הכתוב? זאת אומרת שאנחנו לא היינו מעצמנו מקיימים דבר כזה. אנחנו היינו מחליטים בעצמנו שבראש השנה צריך לתקוע בשופר? מה פתאום? אם היו אומרים לנו שהיום זה ראש השנה, היום זה יום הדין, אנחנו עומדים, מתפללים, חושבים, אבל לא היינו לוקחים שופר ותוקים, בשום אופן לא. באה התורה ואומרת לנו, תיקחו שופר ותתקעו תקיעות. אומר הרמב״ם, מה מטרת התקיעות? אורו ישנים משנתכם. המילה הזאת רמז יש בו, זה לא הכוונה שזה סתם רמז, זה מין דרשה יפה. בואו נראה מה שהוא אומר במורה נבוכים, בטעמי המצוות, כאשר הוא מונה אחת לאחת את כל המצוות, ונותן לכולם את הטעם. שהוא חושב אותו לנכון. כן, הוא באופן כללי, הוא לא מונה אחת אחת, הוא מונה כללים של מצוות, פחות או יותר לפי הספרים של משנה תורה. כל המצוות של הקורבנות, כל המצוות של ספר אהבה וכו' וכו'. פרק מ"ג חלק ג' במורה. ראש השנה יום אחד, כלומר יום אחד ולא יותר, מפני שהוא יום תשובה והערת בני אדם משכחתם, ומפני זה יתקע בו בשופר, כמו שבארנו במשנה תורה. חד משמעית, שמה שהוא כתב פה, רמז יש בדבר, זה טעם המצווה. מפני זה יתקע בו בשופר. וכאילו הצעה ליום הצום, כלומר זה הקדמה ליום הצום, ליום הכיפורים. המושג גזרת הכתוב, פירושו פשוט. אלמלא שהכתוב גזר כך, אני לא הייתי יודע את זה, אני לא הייתי מקיים את זה. אבל אחרי שהכתוב גזר, אז אנחנו שואלים את עצמנו, למה התורה ציוותה את זה? מה התוכן של המצווה הזאת? מה היא רוצה מאיתנו? אומר הרמב״ם, מצוות שופר בראש השנה, מה אתה לא מבין? זה בשביל שתתעורר משנתך, כלומר משנתך הרוחנית. וכך לגבי כל מצווה ומצווה, הרמב״ם מחפש את הטעם השכלי, את הטעם שמדבר אל המידות ואל ההשכלה של האדם. הכוזרי, לכאורה, היה אומר, אל תשאל שאלות. מה אתה צריך לשאול שאלות? אם יש חוק שאומר שכאשר תוקעים בשופר, אז מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא על ידי תקיעת שופר, השכינה יורדת אלינו על ידי תקיעת שופר, אז זה החוק. אתה לא צריך את הדבר הזה שזה בשביל להעיר אותך, ובשביל שתחשוב, ובשביל שכך. אתה עושה פעולה שהיא פעולה גורמת את חול העניין האלוקי. זאת דעת הכוזרי. אבל תראו, עם כל זה שזאת דעתו, ושהוא אומר גם בפירוש, שעדיף לא לחקור בכלל. ראינו את זה בפעם הקודמת, נסתכל עוד פעם. איך שהוא אומר בפירוש, שלא צריך להתבונן בטעמים של המצוות. במאמר שני, בפסקה כף וב. הוא אומר, לגבי הקורבנות, מה כל הסדר הזה של בית המקדש, של המזבח, של הכלים שהיו שם, של האוהל, כל התיאור של בית המקדש שהוא מעריך לתאר אותו ולהסביר אותו ולתת לו איזה טעם מסוים, איזה הבנה, איזו תפיסה שיהיה לנו בזה. והוא אומר אחר כך בסוף, שאחרי שהוא גומר את כל התיאור, ואינני גוזר חלילה שהכוונה מהעבודה הזאת הוא הסדר הזה אשר זכרתי. אבל משהו יותר נפלא בנעלה. ושהיא תורה, מאת האלוקים יתברך, מי שקיבלה קיבול שלם מבלי שיתחכם בה בשכלו, הוא מעולה ממי שיתחכם בה וחקר. הוא אומר, עדיף לא לחקור למה בדיוק אנחנו צריכים להקריב קורבן כזה ומנורה ושולחן וכל הדברים האלה. מי שלא מתחכם הוא עדיף ממי שמתחכם. כן? אבל מצד שני, אנחנו רואים שלמרות שהוא אומר את המשפט הזה, הוא די הרבה מביא טעמים של מצוות. הרי הדוגמה הקלאסית שהוא נותן למצוות אלוהיות, כלומר, לא צריך להיות, זה שבת ומילה. ובדיוק על שתי המצוות האלו הוא מביא טעמים. תראו, בקשר למילה, הוא כותב בסוף מאמר ראשון, כאילו באופן פשוט, הוא כותב ככה. לגבי העניין של הגר וכניסתו לעם ישראל, שהוא צריך מילה וכו', אז הוא כותב, ומתנאי המילה וסיבותיה, שיזכור תמיד, בסוף מאמר ראשון, זה בקוף תתוו, ומתנאי המילה וסיבותיה, שיזכור תמיד כי היא אות אלוהית, שמה האלוקים בעבר התאווה הגוברת לגבור עליה, ולא ישתמש בה אלא כראוי, בהנחת הזרע במקום הראוי ובעת שראוי וכאשר ראוי. בדיוק הטעם שהרמב״ם אומר. בדיוק הטעם שהרמב״ם אומר. הוא אומר, מתנאי המילה בסיבותיה, לזכור תמיד שהיא אות אלוהית, שהקדוש ברוך הוא שם אותה דווקא בעבר הזה, בשביל מטרה מוסרית, בשביל מטרה מידותית. בשביל לדעת, להשתמש בתאווה המינית, רק במקום הראוי ובעת שראוי וכאשר ראוי. הוא מוסיף את המילים הבאות, אולי יהיה זרע מצליח, יצלח לקיבול העניין האלוהי. כלומר שאדם שמוליד, מביא לעולם ילדים, שהם יזכו לקיבול העניין האלוהי. כלומר שהרמב״ם הכוזרי תמיד רואה את המגמה בזה שאנחנו נזכה לחול העניין האלוהי, אבל הוא בפירוש אמר שהסיבה שהצטבנו במילה, בעבר התאווה הגוברת, לגבור עליה ולהשתמש בה כראוי. זה בדיוק מה שהרמב״ם אמר. שבת. שבת, הוא אומר, זה תורה אלוהית. ואין, זה לא כמו לא תרצח ולא תגנוב ויראה וענווה ומידות טובות. לא, זה משהו שהוא דרגה נוספת, דרגה מעל זה. במאמר שני, בפסקה נון, הוא אומר, בציווה על שביתת השבת ושביתת המועדים ושביתת הארץ והכל זכר ליציאת מצרים וזיכרון למעשה בראשית, מפני ששני העניינים דומים שנעשו בחפץ האלוקים, לא במקרה ולא בטבע. ואמר, וכאשר אמר, כשאלנה לימים ראשונים אשר יהיו לפניך, השם העם כל אלוהים או הניסה אלוהים, והייתה שמירת השבת היא בעצמה הודעה באלוהות. כאילו היא הודעה בדיבור מעשי, כי מי שמקבל מצוות שבת בעבור שבה היה כלות מעשה בראשית, כבר הודעה בחידוש מבלי ספק. ומי שהודעה בחידוש, הודעה במחדש. ומי שלא קיבלה, ייפול בספקות הקדמות, ולא תזך אמונתו לבורא העולם. אם כן, שמירת מצוות השבת מקרבת אל הבורא יותר מהפרישות והנזירות. ממש מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, כפי שראינו, בטעמי מצוות השבת, את שני הדברים האלה, זיכרון למעשה בראשית, להאמין בחידוש העולם, להקנות את אמונת החידוש, והוא אומר שמי שמקיים את מצוות השבת, הוא מודה בחידוש בלי ספק, ומי שהודה בחידוש, הודה במחדש, ומי שלא קיבלה יפול בספקות הקדמות. אז זה בדיוק מה שהרמב״ם אמר, שזה לתת לנו דעות נכונות, לתת לנו את ההכרה הזאת ש... יש לנו יום בשבוע שהוא עדות על בריאת שמיים וארץ.
ואחרי כשהוא מנדב את זה בשביל שהוא מבקש ממנו.
בבקשה?
גם לגבי המילה וגם לגבי שבת, הוא מנדב את
זה. כן, זה לא שהוא שואל אותו, תגיד לי, תסביר לי, תן לי איזה משהו שאני אבין. לא, הוא בעצמו, בפשטות כזאת, מביא לנו טעמי מצוות. אז אולי לגבי שבת אפשר היה להגיד, שבכל זאת הטעם הזה כתוב בתורה בפירוש. אבל לגבי מילה, לגבור עבר התאווה, זה לא כתוב. זה לא כתוב בתורה. אז אנחנו רואים שבעצם, הכוזרי, מה שהוא אמר שמי שלא מתחכם הוא עדיף, הוא כנראה מתכוון להגיד שבחוקים האלה יש גם כן איזה סיבה, איזה תובנה ש... אפשר לנסות להגיע אליה, אבל זה לא הכרחי. כלומר, אם אתה מבין שזה חוק, אז אתה מבין שהחוק הזה עובד כמו חוקי טבע, ואתה לא חייב את הטעם. אתה לא צריך את הטעם. כמו שבחוקי טבע אתה לא תחפש טעמים, אתה אומר, ככה הטבע של המים, או ככה הטבע של החשמל, או ככה הטבע של המגנט. זה לא, אני לא צריך לשאול את עצמי למה. זאת המציאות. אז... תתייחס ככה אל המצוות. המצוות הם חוקים שהם פועלים. מצד שני, הוא לא מבטר על העניין הזה של יש בחוקים הרוחניים משהו שהוא לא סתם חוק טבע דומם. בהבדל מחוקי הטבע הגשמיים שהם מתייחסים לגופים, מתייחסים לחומרים. אז מה אתה רוצה למצוא איזה סיבה למה החומרים מתנהגים ככה או מתנהגים אחרת? אבל כשאתה מדבר על עניינים רוחניים, אתה מדבר על חול העניין האלוהי, כנראה שכן יש סיבה. למה הקדוש ברוך הוא קבע חוקים כאלה דווקא? כלומר, החוקים האלה של העניין הרוחני, יש אפשרות למצוא בהם טעם. רק שהדבר הזה הוא לא הכרחי. מה שחשוב לך זה שתבין שככה הוא החוק. וגם אם אתה תחשוב למה, אז לא תמיד אתה תקלע למטרה. אולי יש פה דברים יותר נשגבים, כפי שהוא כותב. אולי הטעמים הם יותר ממה שאני חושב. אבל הוא לא לגמרי שולל את העניין של טעם, כי מדובר פה על חוקים רוחניים ולא על דברים גשמיים. בכלל בתחום אחר, גם הכוזרי לא מסתמך על הפסוק הזה. תמיד תהיה השם אלוקיך. הוא לא מזכיר את הפסוק הזה. תמיד תהיה השם אלוקיך הזה בניגוד למעוננים וקוסמים וכאלה שמחפשים אגדת עתידות בדרכים שהתורה לא מעוניינת בהם. זה גם הרמב״ם וגם הכוזרי, כולם יודעו בזה. תמיד תהיה השם אלוקיך הזה נאמר מניין שאסור לשאול בקלדיים, כלומר אלה שמגדי עתידות על פי הכוכבים, על פי כל מיני דברים. תמיד תהיה עם השם אלוקיך. אבל זה לא קשור לעניין שלנו. רואים שכן. הוא אומנם אומר שמי שלא מתחכם עדיף, כלומר, מי שמקבל את הדברים כחוק אלוקי, והוא מאמין שזה חוק אלוקי שהוא פועל ועובד, הוא לא מטריח את עצמו לדעת סיבות, כי לא תמיד הסיבות שאתה תמצא הן באמת יהיו נכונות, הוא עדיף. אבל מצד שני, כאשר יש סיבות שהן מאוד בולטות ומאוד הגיוניות, אז למה לא? אז הכוזרי בעצמו משתמש בהם, הוא בעצמו אומר אותם. התורה אומרת אותם, כשהיא מדברת על מצוות השבת. אז זה לא שהוא שולל את הטעמים באמת, אלא שהוא אומר, אין לך צורך להתעסק בהם. כאן אנחנו רואים שכבר המרחק בין הרמב״ם לכוזרי קטן. יש מרחק, כי הכוזרי מוכן להגיד שדבר מסוים הוא חוק, טבע, רוחני, וזה לא מעניין... מה הסיבה? זה מעניין שהוא פועל. הרמב״ם לא מוכן לקבל דבר כזה, כי הוא אומר שהמצווה צריכה להיות משמעותית לאדם, לתיקון נפשו של האדם, והאדם צריך להבין אותה בשביל שתתקן אותו. אבל מעבר לזה, אנחנו רואים אף אחד מהם לא סובר שמצווה היא בלי תכלית, כלומר שהמצווה היא רק בשביל משמעת, ובית שגם העניין של טעמים, גם הכוזרי בעצם לא דוחה אותו מכל וכל. כן, בבקשה. יש הרבה מצוות שהקשר שלהם לארץ ישראל מסביר דברים שאלמלא שאנחנו יודעים את המושג של ארץ ישראל לא היינו מבינים אותם. הרמב״ם אנחנו בעזרת השם נגיע לזה כשנדבר על הנושא של ארץ ישראל, שהרמב״ם סובר שבארץ ישראל יש תכונה של לאומיות שהיא לא קיימת בחוץ לארץ ושהיא מסבירה הרבה דברים בתורה, כגון הדבר הזה של הלוח, לוח השנה, שאי אפשר לקבוע את לוח השנה בחוץ לארץ. הרמב״ם עומד על זה בתוקף רב מאוד, הוא אומר שזה אחד מיסודות האמונה, כך הוא כותב, שאי אפשר לקבוע את לוח השנה בחוץ לארץ. לוח השנה חייב להיקבע דווקא בארץ ישראל. שזה, הוא אומר, זה, יש כאן...
מסיבות גיאוגרפיות?
לא, מסיבות, לא, ממש לא גיאוגרפיות. לא, לקבוע את הלוח, כוונה לקדש ולעבר, וזה אפשר לעשות גם עקרונית בכל מקום בעולם, רק שאין לזה חלות אם זה לא בא מארץ ישראל. למה? כי הרמב״ם מייחס לארץ ישראל את התכונה של מקום האומה, מה שאין כן חוץ לארץ, שזה מקום של יחידים. ויש לזה משמעות גדולה מאוד לגבי כל מיני דברים. העניין הזה של זה מקום האומה, יש לזה הרבה ביטויים בהלכה. אז ברור שגם כשאתה מתייחס לטעמי מצוות בצורה רציונלית, יש משמעות לעניין של ארץ ישראל. לפי הכוזרי, על אחת כמה וכמה, כי הכוזרי אומר שזה חוקי טבע, אז חוקי טבע יכול להיות כמו שעץ, הוא אומר ככה, שעץ גדל במקום מסוים, הוא לא גדל במקום אחר. תיקח את רוג ותנסה לגדל אותו במקום של קור ושלג, הוא לא יצמח בשום אופן, הוא צריך את החום. אז ככה הוא אומר שאת המצוות צריך לקיים בארץ ישראל, שם הן עובדות ובחוץ לארץ הן לא עובדות. אז ברור שלדעת הכוזרי זה מאוד משמעותי. אבל גם ברמב״ם יש עניין משמעותי לארץ ישראל, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם כשנגיע לנושא הזה, אנחנו נעסוק בזה בפני עצמו. כן, עוד מישהו רוצה? כן. תראה, טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי, זה בהחלט מתאים לשיטת הרמב״ם. הרמב״ם ודאי שמקשר בין מצוותיך האמנתי לבין טוב טעם ודעת. אבל אם רוצים לא לקבל את זה, אז אפשר. וטוב דעת, טוב טעם ודעת למדני זה תעזור לי ללמוד את המצוות, תעזור לי להכיר את החוקים. זה לא מוכרח להיות דווקא שלמצוות עצמם יש טעמים. מה ההבדל שאתה רואה בין טעם לדעת? טעם יכול להיות גם טעם שכלי, ודעת היא ודאי דבר שכלי. זה לא בהכרח. אפשר, אין הוכחה מהמילים האלה, לא לכאן ולא לכאן. ערב טוב.